ואנחנו הולכים לפרק י"ב, פסוק כ"ה, ששם למעשה אנחנו הולכים לפרקות הממלכה. פרקות הממלכה מתוארת קודם, אבל אתה כבר אמרנו על זה לחזור שלושה שבועים, וזה חבל בשביל אלה ששמעו. אם אני מתחיל ממלכים א' פרק י"ב פסוק כ"ה, אז זאת במידה מסוימת התחלה חדשה, ובמידה מסוימת אני צריך לחזור רק על חצי שיעור שלמדנו בפעם הקודמת, וזו התפלגות הממלכה. כלומר, אני מתחיל כאן את ממלכת ישראל. כלומר, כל שאלת התפלגות הממלכה ואיך קרה ומה קרה בהתפלגות עצמה, אנחנו כבר דיברנו, וכאן אנחנו מתחילים את תולדות ממלכת ישראל. כלומר, כאן ישראל בניגוד ליהודה, ונתחיל אם כן שם, נראה את הפסקה הראשונה, למרות שחלק ממנה כבר ראינו בסוף הזמן הקודם, בגלל החדשים נתחיל משם. זוהי התחלה ראויה, למרות שלכאורה להתחיל מפרק י"ב פסוק כ"ה זה לא התחלה ראויה, אבל זה המספרים של הפסוקים כאן הם לא משמעותיים. כאן התפלגות הממלכה, כולם אני מקווה שיודעים מה זה. אנחנו מדברים מיד אחרי מותו של שלמה המלך, ועל פי נבואתו של אחיה השילוני, התפלגה הממלכה, ושני המלכים הם רחבעם בנו של שלמה, שמולך בירושלים על שבטי יהודה ובנימין, וירובען בן נבט משבט אפרים, שמולך על כל שאר שבטי ישראל. וכאן אנחנו מתחילים את ממלכתו של ירובעם בן נבט. ויבן ירובעם את שכם בהר אפרים, וישב בה, ויצא משם ויבן את פנואל. ויאמר ירובעם בליבו, אתה תשוב הממלכה לבית דוד. אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית אדוני בירושלים, ושב לעם הזה אל אדוניהם, אל רחבעם המלך יהודה, והרגוני ושבו אל רחבעם המלך יהודה. ויבעץ המלך וירא שני עגלי זהב, ויאמר אליהם, רב להם מעלות ירושלים, הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדן. ויהי הדבר הזה לחטאת, והלכו העם לפני הנהלת דן. ויעש את בית הבבות, ויעש כהנים מקצות העם אשר לא היו מבני לוי. ויעש ירובעם חג בחודש השמיני, ב-15 יום לחודש, כחג אשר ביהודה, ויעל על המזבח, כן עשה בבית אל אל לזבח לאגנים אשר עשה, והעמיד בבית אל את כהני הבמות אשר עשה. ויעל על המזבח אשר עשה בבית אל ב-15 יום בחודש השמיני, בחודש אשר בדה בליבו, ויעש חג לבני ישראל, ויעל על המזבח להכתיר. כן, כאן כמובן חטא עשיית העגלים, שהוא עצמו חטא התפלגות הממלכה. הרב קוק באורות התחייה בפרק כ' אומר שמחשבה על פילוג ישראל היא מחשבת עבודה זרה ממש, כך מוגדיר זה כנראה כוונתו לפרק שלפנינו. ובין ירובעם החל בשכם, וזה מופיע לנו בפרק הקודמת, וילך רחבעם שכם, כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו. שכם הייתה בירת יוסף בדרך הטבע, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. ושכם כבירת יוסף הייתה עצמה מחולקת בין שבטי אפרים ומנשה. כלומר, זה בדיוק היה הגבול בין שני שבטי יוסף, כלומר מרכז שבטי יוסף, אבל הוא יוצא משם. ויצא משם ויבן את פנואל. ניתן לתת פה הסברים תיאולוגיים למעבר הזה לפנואל, אבל מבחינה פוליטית סביר יותר שזה קרה בגלל איזושהי תסיסה. צריכים לזכור את מה שחז"ל אומרים לנו, אנחנו מכירים את זה מרש"י בפרשת וישב, ששכם הוא מקום המועד לפורענות. שם עינו השבטים את דינה, שם מכרו השבטים את יוסף. לא מדויק, אבל בערך, כן? כלומר, נכון שיוסף הלך לשכם, אבל משכם הוא ממשיך לדותן, זה 25 קילומטר משם, אבל אפשר לומר שם החלה מכירת יוסף. שם התפלגה הממלכה, זה מה שמדירה שהיא. כמובן ניתן היה להוסיף עוד דברים רבים מאוד, כמו הייתי אומר דבר מרכזי מאוד, הסיפור של אבימלך בספר שופטים, כלומר, המקום שהוא שחט את 71 על אבן אחת, ואחר כך הסתכסק עם כל בני העיר, ושרף את מגדל שכם, והיו שם מלחמות וכל הדברים האלה. ניתן כמובן להמשיך לשכם כמקום פרובלמטי בתקופת הבית השני, ואנחנו מדברים שם על מחוות שומרון ועל כל הפלגנות ועל כל הסכנות שיצאה ממנה, גם במתואר בתקופת המדבר וגם אלף צרות אחר כך עד ימי בר כוכבא עם השחיטה הגדולה שביצעה שם, אבל היו שם הרבה מאוד צרות, ובואו נגיד עד היום. עד היום שכם היא מקום פרובלמטי, צרה בלתי רגילה. הם חיילים שהולכים, אני מאחל להם כל מקום חייב ולא שכם. שכם זה המקום המסובך ביותר, תמיד זה היה כך. והכל כאמור הוא חזר שכם מקום מועד לפורענות. אני לא מקבל, אני יודע, הרב גוזן כתב איזה חוברת, נקראת אתרי סגולה, כן, בין השאר מדבר שם על הסגולות של שכם. אבל אני פחות מאמין בסגולות, חוץ מאשר כשמדובר על ירושלים, שקדושתה באמת מלמעלה, אני לא כל כך מאמין בסגולות ובמה שקשור למשגיע הסגולה, ואם מקום הוא מועד לפורענות, זה לא בגלל שככה הוא נברא משעת בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא טבע בו איזושהי תכונה, אלא זה קודם כל קורה בגלל מה שעושים בני אדם, כן? ולא בגלל מה שעושים בשמיים. ושכם אכן באמת היא מקום מאוד תוסס, ואני באמת חושב שקשור לחטא הראשון שהיה שם. והחטא היה חטא כפול גם של שכם בן חמור שאנס שם את בינה וחטף אותה, וגם שני בני יעקב, שמעון ולוי, שהרגו אחר כך את אנשי העיר, תגובה לא ראויה. ושוב, זה לא שאני מדבר על אדם השפוך הצועק מן האדמה ושגורם לאיזושהי בעיה, ששוב אני נכנס פה לכל מיני ענייני סגולה למיניהם, אלא באמת כל אנשי שכם נהרגו שם, בני יעקב הושיבו שם נאמנים שלהם, זה דברים שניתן להוכיח. הייתה שם מלחמה שלמה, הופיעה לנו במדרש ויסאו, מדרש חיצוני. הייתה שם מלחמה שלמה עם כל הארצות שמסביב, נרמזת בפסוקים כשיעקב אומר ליוסף, אני נתתי לך שכם אחד על השכם, אשר לקחתי ליד האמורי בחרבי ובקשתי, בכוונתו כנראה לכל ארץ שכם ולכל השומרון, כל מה שהיה נחלת יוסף, אנשים נימולו שם בעל כורחם, וכשאנשים נימולים בעל כורחם, וכשאנשים הם מין מציאות כזאת שאף אחד לא יודע אם הם יהודים, או גויים, או חצי יהודים, או חצי גויים, או כל מיני כאלה בכאילו וכדומה, מן הסתם נמשיך את השיחה הזאת גם במוצאי שבת, אבל כלומר, כשקורה כל מיני דברים שאנשים נמצאים במצב בלתי ברור, כשלא ברור כן יהודים או לא יהודים וכדומה, אתה מזמין צחוק. אתה מזמין צחוק. אחת הצרות הגדולות ביותר שיש לנו כאן במדינת ישראל, זה צרת הבדואים. אשר מצד אחד הם הולכים וכובשים לך שטחים בכל אתר ואתר ובכל מקום ומקום ותוקעים אותנו עם הלשון בחוץ, ומצד שני הם שולטים בצד. נו, אז אתה כבר לא יכול לעשות להם ככה וכן יכול לעשות להם ככה וכל מיני כאלה דברים, אתה לא הגדרת אותם אם הם אויב או הם אוהב ואיזשהו משהו באמצע, וזה משהו לא לבלוח לבק. מי שיבדוק את פרשת שכם בספר השופטים, שם זה אולי הבולט ביותר, מאוד לא ברור, האנשים האלה הם כן יהודים או לא יהודים, אבל אם אלה הוא כן יהודים או לא יהודים, הוא חצי קצי. והחצי, חצי הזה הוא הבעייתי ביותר, ולכן הוא עובד ל-70 חב על אבן אחת. והעובדה שבשכם התפלגה הממלכה, זה כל מקום עיר שמצד עצמה מעוררת שיסה, לא בדיוק ברורה זהותה, לא ברור מאיפה היא מתחילה ולעניות. אין לה זהות אמיתית כיוון. ולכן שם היה מאוד קל לעבר את המאומה שהגיעה לפילוג לממלכה, ומצד שני, גם כשירובעם יושב בה, אז מהר מאוד כנראה להסתלק לה, ולכן לעבור אותה לבן, וכשחוזר אחר כך, הוא חוזר בכל מיני תחבילות אחרות, וכמובן, יכולתי ללכת מכאן למה שכתוב בספר הושע, ואיפה שהוא הולך כאן במידה רבה בעקבות יעקב אבינו, ובונה את פנואל, ומפנואל הוא מגיע לבית אל, ויש פה כמה רמזים לדבר הזה, אבל אינני רוצה לעסוק בזה, אני רוצה לעסוק ביותר בפשטי המקראות. ולראות מאיפה מתחיל הסיפור הזה של בניית העגלים בעם ישראל, מאיפה הדבר הזה צמח. לא הייתה פה איזו השפעה נוכרית של עבודה זרה, ולא הייתה עבודת הבעלים, שתמיד גם בספר שופטים וגם בהמשך ספר מלכים בימי אחאב, אנחנו נדבר על איזושהי השפעה של גויים על עם ישראל. כאן זו תוצרת יהודית כחול לבן, כן? והשאלה איך עם ישראל מגיע לעגלים, ודבר ודאי מה שמופיע לנו בספר שמות על העגל וגם בספר דברים, שדברים שמתוארים שם בתכלית השבילה, איך פתאום אנחנו חוזרים לסיפור הזה של העגלים, מאיפה זה צומח ואז לא. וקודם כל נאמר פה השיקול, כן? אי אפשר להתעלם מזה. השיקול הוא שיקול שהיינו מגדירים אותו כשיקול פוליטי. כלומר, זה לא מתחיל, והמקרא מדגיש, זה לא מתחיל משיקול דתי, זה לא מתחיל מאיזושהי טעות דתית. זה מתחיל משיקול פוליטי. כלומר, בואו לא נחפש את זה, קודם כל בראש ובראשונה בתחום התיאולוגיה, אלא בואו נחפש את זה בתחום הפוליטיקה. ויאמר יהורם בן יהואתן, ושתו מלכה לבית דוד, יעלה עם זה לעזור ומלכי לבית ולד ירושלים, ושם נעלה עם זה לעזור להם, אלה רחבעם מלכודה והערבים, ושבו אל רחבעם מלכים. הגמרא בסנהדרין מתארת איזושהי בעיה שניתן לכל הבעיה הלכתית במידה רבה טכנית, אבל בעיה שהשפיעה כאן קשה מאוד, והגמרא אומרת שם שגמירי, כן, כלומר הייתה הלכה מקובלת בידם מדורי דורות, אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד. כלומר, אם כולם יעלו לבית המקדש בירושלים, בטקסים גדולים תהיה שם נוכחות של שני המלכים, רחבעם מלך יהודה ויהורבעם מלך ישראל, אבל רחבעם יושב על כיסא, ואילו יהורבעם יצטרך לעמוד. אז אומר יהורבעם, זה יהיה המצב, אז אנשים יבינו שהוא המלך האמיתי, ואני רק כאילו. ואז בא רבוני ושבו אל רחבעם מלך יהודה. וזה השיקול הראשוני, אני קצת רוצה להסביר אותו. ונסביר אותו אולי בלשון אחרת, לשון קצת מפתיעה ונשמע כמעט, הייתי אומר, גשמית מדי. לא רוצה להשתמש במילה פגנית, אבל לשון שנשמעת מאוד מאוד גשמית. ואומר המדרש שם במסכת סנהדרין, תפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו, אמר לו חזור בך. ואני ואתה ובן ישי נטייל יחד בגן עדן. אמר לו ירובעם, הקדוש ברוך הוא, מי נתן לי שם? מי בראש? אמר לו בן ישי בראש. אמר לו יחי לא בעיר. אם כך, אני לא רוצה. בן ישי מה זה? כן, הלשון הזאת, לשון שנשמע מוזרה מאוד, איך אתה פה קדוש ברוך הוא תופס למישהו במגדר ועובר לו חמור. כאן כמובן להגיד הכל ציורים, אבל אני לא אוהב את התשובה הזאת בכל ציורים. ואני רוצה לנסות להבהיר מה לעניות דעתי עולה מתוך המדרש, כן? תפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו, זה מתייחס כמובן לא אל הקדוש ברוך הוא, אלא אל שליחו של הקדוש ברוך הוא, הלא הוא אחיה השילומי. וזה מופיע לנו בפרק הקודם, כאשר ירובעם, בואו נראה בפרק י' א', פסוק כ"ט, ויהי בעת ההיא וירובעם יצא מירושלים, וימצא אותו אחיה השילומי הנביא בדרך, הוא מתכסה בשלמה חדשה ושניהם לבדו ישראל. ויתפוס אחיה בשלמה החדשה אשר עליו. ויקרא השם עשרה קרעים, ויאמר לירובעם קרא לך עשרה קרעים וכולי וכולי. כלומר, ודאי אין כאן, זה אמרנו כשלמדנו, זה כבר אני חייב לחזור כמה פרטים שאמרנו, ודאי שאין כאן בדבר הזה איזושהי בשורה על המלכות שזוכה לירובעם. לא מבשרים לאדם שזוכה במלכות על הזכייה של המלכות על ידי שקוראים לה ברגל. כן, וזה לא סביר. אנחנו יודעים שבזה בדרך כלל מבשרים לאדם שהוא מאבד את המלכות, נכון? עיין ערך שאול, נכון? וחזק נכנס מעילו ויקרא ויאמר אליו, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך ונתנה לאחר תוכנית. כן, כלומר, קריאת בגד מבשרת על קריאת מלכות ולא מבשרת בשורת מלכות. זה נקרא ברור, וממילא קריאת הבגד כאן המשמעות היא והוא מתכסה בשלמה חדשה כמו שהגדרנו את זה, היינו אומרים את זה בלשון העברית העכשווית, והוא תופר לעצמו חליפה. כן? כלומר, בדרך כלל אומרים תופר לעצמו חליפה, זה איזשהו ביטוי של מישהו שמתכוון לקחת מינוי, ויורבם הולך לקחת את המינוי של המלכות, ובא יורבם וקורא לו את הבגד, ואומר, ידידי יקר, אתה לא מקבל פה בגד שלם, אתה מקבל עשרה חלקים בלבד, אתה צריך לדעת ירושלים, נשארת אצל רבן, למען דוד אביו, למען ירושלים, העיר אשר בחרתי בא מכל שבטי ישראל, כלומר נאמן לירובעם מפורש בהתראה, אתה הולך להיות מלך, אבל ירושלים נותרת עם דיר. כלומר, ירושלים לא נשארת אצלך. ואמר לו בעצם ירובעם, אומר לו שם חזור בך, ויכול להיות באמת שירובעם שלי בא אליו עוד פעם. ושם לא שאני להגיד חזור לך, אולי לא הקים את העגלים, אבל מתכן שכאן, אחרי שבא להקים את העגלים, בא אליו ירובעם, ותפס לו את השמלה, וקרא לו אותו עוד פעם, ואמר, גבלת, מה אתה הולך? מה אתה חושב שאתה הולך להקים פה מלכות על כל ישראל? אתה מקבל קרע של מלכות ולא יותר. ונאמר לו במפורש, ואותך אקח ומלאכת בכל אשר תאווה נפשך. מה אני שומע פה? ואותך אקח ומלאכת בכל אשר תאווה נפשך, מה אני שומע? מה? פרשת השבוע שעברנו. מה ככל עבד נרחה תסבח ואכלת בשר. נכון, זוכרים? מופיע שם כמה פעמים, העניין הזה, תאווה נפשך. כלומר, אתה לא אוכל בשר קודשים, אתה אוכל רק בשר חולין. בואו נגיד במושגים שלנו. כלומר, זה לא ירושלים, זה לא המקום שנבחר השם. כל הדברים האלה, וממילא בעצם הזיר אותו תפסו בבגדו ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. גן עדן? מה אני שומע? מה? ובית המקדש, בית המקדש מקביל כל הזמן לגן עדן, אין ספק. שוב הישקד מקדם לגן עדן את הקרובים ואת לעת אחר ומתפקד, ממש, בית המקדש, כן, הקרובים שפנים בגן עדן המילה וישכן, וניתן להוכיח את זה עוד באלף מקומות אחרים, את ההקבלה הזאת בין בית המקדש לגן עדן. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא ברובם, אנחנו נטייל יחד לבית המקדש, אבל תבוא לבית המקדש. הוא שואל אותו מי בראש? מה הוא אומר לו? בן ישי בראש, למה? מי יושב? אתה אומר. בסדר, אז כולם ידעו שאתה המלך המשני, אומר רובם, לא, לא, לא. לא. זה בעצם המשמעות של המדרש כפי שאני קורא אותו. כן, את ה... כפי שאני קורא את המדרש הזה, ירובעם אומר לו תודה, תמיד יש לו תרוץ, זה פיקוח נפש, והרגון. כן, אבל לא לגמרי ברור שפיקוח נפש. בואו נגיד, יכול להיות, מלך, רחה, הוא בר רחה, כמו שמגדיר הרעבד בהלכות מלכים, כלומר, יכול להיות מלך מרכזי ומלך משני, לא נורא כשקוראים כאלה דברים. הוא מלך בירושלים, זה שלא יותר כבוד, הוא יושב בעזרה. אתה מלך שעומד, באמת, לא קרה שום נסון, אבל ירובעם לא מסכים לדבר הזה, והשאלה החשובה ביותר שנשאלת כאן היא השאלה מי בראש. שאלה שהרסה כל כך הרבה מוסדות, והרסה כל כך הרבה מדינות, והרסה כל כך הרבה דברים. השאלה הפשוטה, מי בראש? למה השאלה הזאת כל כך חשובה? אינני יודע. אבל השאלה הזאת יכולה להרוס כל כך. אפשר ללכת לשבט פורנוביץ', אפשר ללכת לכל מיני מקומות שאנחנו מכירים כדי לראות כמה השאלה מי בראש יכולה להרוס כל דבר. וכמובן, השם שמיים, מה השאלה? וזאת השאלה שגם הוא איננו מסכים. הוא טוען דנה, שאפשר לראות את ההיגיון שלו, במחירה הזאת זה חשוב לי מאוד, כמובן, ניתן לראות את ההיגיון בגלל זה. כלומר, אם מפלגים את הממלכה, אז מפלגים גם את מקום הקדושה. מה, נתחיל לעלות לשם וזה... בואו נגיד איך שהוא בסעודיה מצליחים לעמוד. כן, סעודיה נמצאת ביחסי מוות. אי אפשר להגדיר את זה עם איראן. זה גם קבוצות אסלאם שונות, סעודיה זה המקור של הסונים ואיראן היא בעצם המעוז הגדול של השיעים והשיעים והסונים נמצאים ממש בעיראת עולם. אבל לכולם ברור דבר אחד, ומה הוא? כן, למכה כולם. יש בזה הרבה פיצוצים. והיו בזה לא מעט חיפוכים, אבל איפשהו הדבר הזה ברור לגמרי באסלאם, אתה סיני, אתה סוני, אתה שיעי, אתה איראני, אתה סעודי, למכה עולה. זו דוגמה אחרת לזה. בניין האום. היום זה כבר לגמרי נלעג לו. אבל כשאני... הוא היה בניין חשוב, שמישהו עוד ישלה את עצמו שמהאום יצא, אני מדבר על שנות ה-50, שמהאום יצא משהו. לאום הייתה חשיבות של בית מקדש, סליחה. אתם יודעים מה כתוב במסדרון האום? השלט הגדול. תגידו בטח התורם, אבל לא, מה? וחיתו חרבותם לעתים וחיתותם. תזכירו לי על איזה מקום זה נאמר. נכון, יהיה הרבה את השם בראש הדין ונמסה מגברות, ועל זה אמרתי, נוכל אותם ידים אחרי נראה, שפעים למה זה נכון. האום בעצם היה איזשהו תחליף לבית המקדש. נדיר את זה ככה. כמוסדות רוחני, יש מוסדות החינוך של האום, יש מוסדות השעד של האום, זה נועד להיות משהו הרבה מעבר למקום לקשקשנות פוליטית שאין לה תקליט ואין לה. נוען להיות מקום גם בית המקדש, הוא היה גם מקום חינוך וגם מקום עזרה סוציאלית ואפשר לראות את כל המשתות, כל השתות זה שקלים. להבדיל, זה גם האום. אבל כדי שהאום יהיה הדבר הזה, היה לזה תנאי אחד ברור. שארצות הברית מוותרת על זכויות הטריטוריאליות ולשם מגיעים גם אויביה המושבעים של ארצות הברית. ואין לו זכות לתפוס אנשים, אין לו זכות להעמיד אנשים לדין. כן, המקום הוא מקום אקס-טריטוריאלי גמור, ואז הוא יכול לשמש מדינות רבות, וכולם יודעים שזה איזשהו מקום שכולם באמת נחשפים אליו, ותוכל אותם לעתים הכנתותיהם למסכת. לכך נועד גם בית המקדש, אדבה, בית מקדש, שתי ממלכות, כאילו שתי ממלכות עוינות, עוינות! אבל יש מקום ש... יש מקום של פגישה, יש חגים ומועדים של פגישה. כלומר, יש גם איזשהו גבול לעוינות. כלומר, תפקידו של בית המקדש כאן הוא גם תפקיד פוליטי חשוב. הוא לא נועד להיות בתפקיד פוליטי, אבל התפקיד הפוליטי נגזר מן התפקיד הדתי שלו. כלומר, בואו נקרא עכשיו את הנבואה בישעיהו על רקע מה שמצופה שיהיה כאן. כן? נכון, יהיה הרבה בית השם בראש ערים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, ואמרו לכו ונעלה אל הר השם בבית אבי יעקב, ולכה את הרועים ולכה מלכה מרוכתם, ומציון שעושה את הראש בהר השם במצרים, ושפט בין הגויים ורובק למרמים, וחיתתו חרבותם לעתים וחיתותיהם למשמרות, ולא יישא את גויים ודוי חרב, ולא ילבינו את מלחמה. ולפני שאנחנו בדיוק חושבים איך הניגריה והבוקו חרם עולים ביחד לבית המקדש לקבל את פני השם, בואו ננסה לחשוב בשדה הקטן שלנו. שתי ממלכות עוינות, אבל יודעות להגיע ביחד לבית השם, להתנסף בחגים, להקריב ביחד, לעשות את הטקסים ביחד, זה מצמד מידה רבה. זה מצמד מידה רבה גם. איזה מאבק יש אצלנו, לפעמים נחשב. ואני מיצר על כך לא. יש לי תלמיד, לא יודע, הוא לדעתי הלך למחוזות שעשו לי, כן? יש לי תלמיד שעשה מעשים, בואו נגיד בתחום הפוליטי, נוראים ואיומים, ויום אחד הודיעו לו בבית הכנסת שלו, שאין לו שום מה. ובאותו שבוע ירד מן הארץ, ולא חזר אליו. היה על רקע פוליטי, הודיעו לו שבבית הכנסת אין לו תלמיד. זה לא לא נכון. צריך לדעת, יש עוינות, אנשים רבים, זה יכול להיות גם בסכסוכי שכנים, לאחד יש כלב, לאחד יש חתול, הוא עשה לו לכלוך כאן, הוא נשך כאן, והם רבים כל היום, ולזה יש בן שמנגן בפסנתר בהפסקת שוריים והוא רוצה לישון, יש לנו כל מיני סכסוכי שכנים. איפה נפגשים? בבית כנסת. בבית כנסת נפגשים, וכולם מצטרפים לאותו מידים. יש דבר כזה שהוא חברתית חברתית עצומה. אנחנו לא יודעים להעריך אותה, עד שלא נתהיה פעם אולי בתור ציבור חילוני שאין לו בכנסת. פשוט מה, אנשים לא מכירים אחד את השני, אבל... והוא מתחיל להגיד המקדש. בית המקדש נועד מבחינה הזאת להיות קהילה, כל ישראל מגיע לשם, אבל כאן אני מדבר גם על שתי ממלכות. אבל אי אפשר להתעלם מההיגיון שיש בדברים של ירובעם, שהוא אומר, רגע, שתי ממלכות, תפסקנו, שני מקומות קדושה, אי אפשר להיות ביחד, אני לא יודע, יתחילו לבדוק אנשים, יתחילו לקרוא אנשים, יביאו לפה, יביאו לשם, כל מיני כאלה דברים, צריכים לעצור את זה. אחרת באמת יש יתרון פוליטי גדול מאוד לממלכה של הרבית. איפה היא תעצור ואיפה היא פתאום תעצור אנשים בתגלית? אי אפשר. צריכים. למה אני אומר שיש בזה היגיון אובייקטיבי? שוב, בגלל גמרא, וגם היא נמצאת במסכת סנהדרין. הגמרא אומרת על יהוא. יהוא השמיד את עבודת הבעלים. ישראל, אנחנו נגיד את זה. אבל הוא חידש את עבודת האגדים. השמיד את הבעלים, אבל חידש את עבודת האגדים. אומרת הגמרא, יהוא צדיק הרבה. אבל אני קיבל את האגד. חותמו של אחיה השילוני ראה ותאה. מה פירוש חותמו של אחיה השילוני ראה? שוב, יש המסבירים, אני לא נכנס כרגע להסבירים שנראים לי קצת חוקים. מה אחיה השילוני אמר? דיבר על התפלגות המלאכה. בואו נמשיך בהיגיון אנושי שלנו את מה שאמר אחיה השילוני דיבר על התפלגות המלאכה. כלומר, הוא דיבר על מה עוד? על שמחקסים דתיים. אני מובע. כלומר, אחיה השילוני שמח את ידיו על הקמת מקדש בבתי. אנחנו יודעים שכשמצטטים מישהו, לא תמיד מצטטים אותו נכון. מצטטים את ההתחלה וממשיכים. עוד ארבעה צעדים, נכון? מוכר לכם תופעה הזאת, נכון? כלומר, מספיק שאתה אומר אחיה השילוני, מספיק שראובן אומר אחיה השילוני גזר על התפלגות הממלכה. ששמעון יגיד, ובכן אחיה השילוני יקרא בכך שצריכים להיות, יקרא בכך שצריכים להיות שני מרכזים דתיים. כלומר, אחיה השילוני יקריב את האל. כלומר. כל אחר כך ימשיך את הכלומר הראשון. אז יש לנו חותמו של אחיה השילוני, ראה ותאה. השאלה כמובן מתחילה כאשר אתה מתחיל לצטט, ובציטוט שלך אתה כבר מגיע אז לשאת המסקנה. תראו פעם, תעקבו פעם, אני לא משאיר לכם לעשות את זה, אבל אם פעם תעשו לי, תעקבו פעם אחרי ראיון שעושה מראיין ברדיו למישהו. אני מכיר את זה, כי עוקב אחרי ראיונות שעושים לי, אני יודע שאני צריך לי לישראל. אתה אומר לו, א', ב', ג', כלומר, ד', ד', ו', כלומר, אתה אומר, ז', ח', ט'. אז משתמע מזה, י', כ', ל'. ואז מה הופיע בחדשות? שאני אמרתי, מ', נ', ס'. ככה זה עובד. וגם כאן, חותמו של אחיה השילוני, כמה צריכים לראות? חותמו, רגע, אני רוצה לראות אותו. אני רוצה לראות בדיוק מה. ושוב, אני אומר, ההבדל הגדול בין הנבואה לבין ירובעם, הוא בשאלה הזאת. האם כשנגזר על פיצול פוליטי, נגזר גם על פיצול דתי, או אתה רואה, פיצול פוליטי. אבל עם מקום אחד דתי, שזה גם מגביל את מידת הפיצול הפוליטי. זה כמובן מה שמאוד מאוד מתבקש. ירובעם, כאמור, הטעם הידוע והמוכר לכולנו והחביב על כולנו, שמתיר כל דבר הוא כמובן פיקוח נפש, נכון? ואז בא הרבי, כל המצוות, ובואו נגיד מילה שאני מאוד אוהב להגיד אותה, קדושת החיים, כן? לא יודע מי ימציא את המושג הזה, לא מכיר אותו ולא מכיר בו, קדושת החיים, יש חיים שלא קדושה, לא יודע מה זה קדושה. אין בחיים בשביל משהו, לא, אין בחיים קדושה, יש בחיים קדושה, זה אומר שהחיים הם בשביל עצמם, זה לא נכון. ואז קדושת החיים, אז קדושת החיים גוברת על קדושת המקדש, גוברת על קדושת קדושה, אני גוברת על כל דבר. אני בא בשם פיקוח. זה, אם כן, השיקול כאן של הרבעם, ועכשיו הוא הולך להקים מקדש דתי. אני רוצה לנסות להסביר את משמעות המקדש הדתי שלו, וכאן אני צריך לעסוק בזמן, במקום, ובאמצעים של המדינה שלנו. הוא הולך בעקבות חטאים, הוא הולך בעקבות חטאים. אין ספק שהוא הולך בעקבות חטא העגל, ואת זה אני יכול להוכיח על פי הנתונים הבאים. בואו נראה פרק י' ד' פסוק א'. בעת ההיא חלה אביה בן ירבעם. נעבור רגע לפרק כתבר פסוק כ"ה, ונדב בן ירבעם הלך לישראל בשנה שתיים ועשה מלכותה וימלוך על ישראל שלו. מה אני יכול להסיק משני הפסוקים שקראנו כאן? קודם כל שלירבעם היו לפחות שני בנים, נכון? מה עוד אני יכול להסיק? לא שמעתי? ששמותם נדב ואביה, שזה כמובן מה אני שומע? נדב ואביהו, נכון? כלומר שירבעם הולך בעקבות אהרון הכהן. מסכימים? איפה שהוא? כן, על פניו, יש, הולך בעקבות אהרון הכהן. באיזו נקודה באמת ירבעם דומה לאהרון הכהן, אני מעריך שקשה לומר עליו, אוהב שלום וחוטף שלום. אז מה נשאר לי בעקבות אהרון הכהן? העגל, נכון? כן, אני אשר עושה באמת בעקבות העגל של המדבר, ומתוך איזושהי אמירה שיכול להיות ששם זאת הייתה טעות, אבל זה לא היה דבר פסול מעיקרו, זה היה באופן כללי דבר נכון, היו שם טעויות, כי הם צריכים לחכות למשה, ועוד אחד, היו צריכים לחכות למשה, וזה לא היה בסדר גיל, וכאן לא היה בסדר גיל, אנחנו מכירים גם את התירוצים האלה היום, והרבה מאוד דברים, עושים מה אחד כבר יסכים, אבל הדבר מצד עצמו ניתן ללכת בעקבותיו, בבקשה.
זה דומה לאהרון במובן של ההיררכיה
למשה ואהרון. אהרון דוד, 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 משה ואהרון זה היה שני ראשים שונים. משה היה מלך, אהרון היה, אני אומר, ראש העדה הדתית. אני אקרא לך, מנהיג הדתי. לא מי התחבר אלינו. במושגים נוצרים זה הקיסר והאפיפיור. נו, לקיסר, תשאל לקיסר, בואו. נעזוב, לא נתחבר על זה, אבל לעניין שלנו, כמובן יש כאן הבדל יסודי מהעגל, ומה ההבדל היסודי מן העגל?
העגל בא מדרישה של העם.
מה?
העגל בא מדרישה של
העם. שם העגל בא מדרישה של העם, נכון. אני התכוונתי להבדל אחר.
שניים.
כן, כל, יש כאן שניים. האמת היא שלא ברור לי לגמרי מה קרה במדבר. כן? אני שואל את עצמי שם בהחלט את השאלה הזאת. למה אני יכול לשאול את עצמי את השאלה הזאת? כמה עגלים היו שם? אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. נכון שאחר כך יאמר בספר נחמיה זה אלוהיך ישראל, אבל מה שכתוב במטרה זה אלה אלוהיך אשר העלוך. יש לך אחד או שניים? אני שואל את השאלה. אני יודע שכתוב אני אקרא לקחת עגל אשר עשים, אבל אולי עגל עם שני ראשים? לא, לא בדיוק יודע מה, אבל העובדה שאמר אלה אלוהיך אשר העלוך מעלה לי כמה שאלות, ואני אקח להסביר מדוע. אני אסביר על מה אני מבסס את דבריי. כאן יש שני עגלים. מה עוד אנחנו יכולים לראות כאן איזשהו פרט על היחס בין שני העגלים? מה?
זהב.
לא שמעתי?
חד, בשנות יש אחד בשם אחר, ופה גם נוציא חד.
חד. חג, כן, לא, אני מקבל על היחס בין שני הגלים. שני הגלים נמצאים בשני הקצוות של הממלכה. בית אל זה ממש הגבול עם יהודה, כלומר הגבול הדרומי של ממלכת ישראל. דן זה כמובן הגבול הצפוני. שאלה ליודעי מקרא כאן בעניין הזה. ובכן, תמצאו לי רמז לעגלים האלה בספר שופטים. מה שאומר שהמקרא כולו חוגג סביבני. והעגלים על פי מקומם בספר שופטים. חבל לכם, אני אגיד, אז אתם תגידו, בטח, איך לא חשבתי. אז תגידו את זה. מה? שבטמן רצו להפיר את המטרה שלהם, אז הם עדו מבית אל
כיוון
דן. לדן,
מקריאת יריב.
זה לא מאוד
רחוק מה שרציתי, אבל זה לא. ובמקום בערך דרך לסיכוי של בני דן.
מה?
שום מדן ואל בית אל.
לא שומע.
במלחמה שתהיה שם
אולי, תמצאו
מדן ועד
ואו שבע אל בית אל. ואיזה במלחמה?
איפה
שאחר
כך הם מוכים
מול הראש. טוב, זה קצת... נשמע אולי טוב לחידון. אני רוצה משהו שאתה חושבים, אין לנו משהו. בואו נלך באמת לפסל מיכה של שבט דן בפרק י"ח, ספר שופטים. כלומר, משהו שאין ספק שמתבסס על העגלים. וכן הם הולכים לכבוש את דן, כאן כמובן הכוונה לדן הצפונית. יש מישהו שלא היה פעם בתל דן? כולם יודעים איפה זה? תל דן, ליד קיבוץ דן. הם תל, חשוב מאוד, כדאי, רואים שם דברים חשובים מאוד. יש שם גם נופים מאוד יפים, אבל אני מתחיל רגע לתל. וכן זה ליד קיבוץ דן, ממש. וכאן כתוב בפסוק כ"ט, פרק י"ח פסוק כ"ט. ויקראו שם העיר דן בשם דן אביהם אשר יורד לישראל, ואולם ליש שם העיר לראשון. מה אני שומע? מה? ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם את העיר לראשונה. זה מה שכתוב באותו סגנון. זה לא יכול להיות מקרי. כן, אתם זוכרים אותי, בפרשת ויצא, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה, ויקראו את שם המקום ההוא דן, ואולם ליש שם העיר לראשונה. זה נכתב באותו סגנון, לא ספק בכוונה, כדי למצוא באמת את הקשר הקיים לנו כאן בין בית אל ובין דן, כאשר כאן לענייננו הם כמובן שני קצוות הממלכה, ותכף אנחנו נראה את המשמעות של העניין הזה, כשאני מדבר על קצוות הממלכה, לאן זה מוביל אותנו, מהי המשמעות. אבל קודם כל בואו נלך לעצם המושג עגל. כן? דבר מוזר מאוד שאנשים יעשו עגל, ויגידו אלה אלה ישראל שאינו כבר את מצרים, אל תבישו שתי להסכינה. עגל אלה אותם את מצרים, אתה רציני. כן? אנשים יחשבו כזה דבר. וכמובן, אם אנחנו מסתכלים עליהם מהאצטדיון, מהאמפיתיאטרון, אנחנו אומרים, כן, פעם אנשים פגנים, זה היו מחשבות שלהם, תודה רבה. אנחנו האנשים המשכילים, שמסתכלים על האנשים הלא משכילים שהיו אז. אני לא אוהב את הגישה הזאת, הגישה הזאת לא נכונה. במדע רגילים להגיד, פעם חשבו, היום יודעים, שמעתי את הביטוי הזה יותר מדי פעמים, ועל הביטוי ששמעתי כל כך הרבה פעמים, היום יודעים, אומרים היום, פעם חשבו. בואו נגיד, פעם חשבו, היום חושבים. ולא פעם חשבו, היום יודעים, ובואו נסתכל על אנשים שחיו בעולם עתיק, כעל אנשים משונים ומוזרים, שאנחנו לא יכולים בכלל להבין מה היה העולם שלהם. וכן, איפה מתחיל עניין העגל? לעגל יש לו איפה להתחיל, יש לו בסיס. יש לו בסיס, בסיס גדול, ואפילו בואו נקרא פסוק כמו ויראו את אלוהי ישראל, מה אני שומע?
כמה?
אלה אלוהי ישראל, נכון? ויראו את אלוהי ישראל, זה לא בדיוק, ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת ספיר וכעשר מים בפועל. ראו משהו. מעניין מה ראו, אני גם יכול להסביר, אבל זה לא הנושא שלנו כמובן. אבל ראו משהו. תחת רגליו, מזכיר לכם את הפסוק במעשה מרכבה, וכשמדבר על המלאכים וכף רגליהם, מה ההמשך? ככף לגל עגל, נכון? נכון? כן, כלומר, ראו משהו שיכול היה להתפרש. איך זה יכול להיות? אז בואו נסתכל באמת על המרכבה שמתאר יחזקאל. אני אגיד לכם איך עניות דעתי, המשמעות של הדברים שם, מופיעות ארבע דמויות. אבל בהחלט לעניות דעתי אפשר להקים את ארבע דמויות על הדמות אחת. ואני הייתי קורא לדמות הזאת, באיזה שם? כרוב, ואני יכול להוכיח. כן? ובואו ניתן הצדה אחת, בואו נעסוק בזה יותר, נעסוק קצת בנושא מתקבע, לא הרבה, נפתח ביחזקאל, אבל נעסוק עם הם. ביחזקאל א', ובין שם מופיע לנו גם מה שאמרנו קודם, פסוק זין, פרק על פסוק זין, וזה רגע ישב חף גלרים, חף רגל עגל, ואז אני עובר לפסוק יום. תזכרו את הדמויות, דמות פניהם פני אדם, ופני אריה אל הימין לארבעתם, ופני שור מהשמאל לארבעתם, ופני נשר לארבעתם. אתם מצליחים לזכור ארבעה פרטים? כן? פני אדם, פני אריה, פני נשר, פני שור, פני נשר. תזכרו את זה. ונעבור רגע לפרק י'. עכשיו זה המשך מעשה מקבל. ושם כתוב פסוק י' ד', פרק י' פסוק י' ד', אתם יודעים? וארבעה פנים לאחד, פני האחד פני הכרוב, פני השני פני, פני אדם, והשלישי פני אריה, והרביעי פני נשר. ובכן שלושה דומים למה שקרה בפרק א'. מי הדומים? אדם, אריה ונשר. מה השתנה? שור וכרוב. אולי אני יכול להבין ששור וכרוב זה דומה? יש קשר? מסכימים? אתם שומעים מה אני אומר? עכשיו, כשאנחנו אומרים על כרוב, ברור מה אנחנו הולכים, אם נאמר תוכנית למרכבה כרובים, אנחנו הולכים גם על הכרובים שיש לנו במשקל, נכון? אנחנו לא יודעים מה היו הצורות של הכרובים, הצורות שיש לנו בדרך כלל של כרובים וכל הציורים שיש, הם ציורים נוצריים, צריך לדעת. כן? כלומר, לא להתרשם יותר מדי מהציורים האלה. אבל אם מהנחה שהכרובים האלה היו צריכים להיות איפשהו דומים למעשה מרכבה ואינני יודע, אני מעלה אפשרות. על הפנים חז"ל אמרו, מדברים כרביה, שהיו פניהם כפינות ותיאור. כמו הדמות פניהם פני אדם. אני מעריך שהכתוב היו קרובים פורסי כנפיים. אז מן הסתם היו להם כנפיים כמו לשור, נכון? לשור אין כנפיים. מן הסתם. למה הכנפיים היו דומות? לכנפיים של הנשר, נכון? אני מעריך, גם בגלל היופי וגם בגלל העוצמה, שכל החלק הקדמי, כלומר החלק העליון, שהכרוב עומד, ואני חושב שהם עמדו על ארבע, החלק הקדמי, העליון, אצל מי הוא מאוד מאוד מרשים? האריה, נכון? עם הרעמה, עם כל העוצמה. מאוד מרשים אצל האריה. ואני מעריך שהחלק התחתון היה שור. למה אני חושב שהחלק התחתון היה שור?
רגליהם
ולשור. מה? כף רגליהם, כף רגליהם. כלומר, אם אני אצייר את זה, יש לי תולור, יש לו, אולי אני אצייר את זה כמובן בצורה מאוד מאוד סכמטית, ברמה הזאת. וכאן אני מצייר את הדבר הזה, רואים וקצת זהיר. רואים עובד? מה? רואים ואני מצייר כאן רב, כך דמיוני. וכן, ועכשיו אני כותב, על פי יחזקאל, אני אומר, אדם, אריה נשר שום. עולה כמובן הרגליים. אבל כשאתה מסתכל כמובן מלמטה, מה אתה רואה? אתה רואה רק עגל, נכון? אתה לא רואה מה שלמעלה, אתה לא רואה מה שמעל, ואתה לא כמו יחזקאל בחזון המרכבה שרואה את הכל, אז נעריך ככה, ואז כמובן יש לנו שני כרובים. יהיה לנו כאן שני כרובים. שני הכרובים כמובן צריכים להיות מרוכזים, זה ליד זה ושניהם על ארון הברית. מה נעשה עם עין ערבית? וחוץ מזה אנחנו יכולים לומר על בסיס חותמו של אחיה השילוני, ויש בזה המון היגיון. נקרא את כל החטאים של שלמה עם הנשים הנוכריות ועם הבמות שהוא בנה ולכבוש אלוהי מואב למקום שיקוץ מהמון. לא הוא בנה, אבל אנשים, בואו נגיד, ביקש לבנות ולא בנה. נעזב עכשיו את כל השלום האלה. נבנה בירושלים. נבנו כל מיני שיקוצים כאלה וכאלה 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 וכאלה. אנחנו בהחלט לא רחוק מלומר עצמת לבריאת החייה השינונית שהשכינה עזבה את ירושלים. אתם מכירים איזשהו פסוק על שכינה שעוזבת את המקדש? אני מכיר. קדוש, קדוש, קדוש השם שלו. קדוש זה מובדל, קדוש. פרושיתי, פרושיתי. רשי אומר, נכון? קדוש זה מובדל, עולה מעל, והשכינה עוזבת את המקדש, גם מה שקורה בזמן ישעיהו. גם מה שמרכבה ביחזקאל. כולם מבינים שעל מה מדברת פה המרכבה? עזיבת המקדש, המרכבה נוסעת. היא עוזבת את המקדש. ובין קדוש, קדוש, קדוש השם עצמו. שכחתי רצית שקלו? מה? מלוא כל הארץ כולה. אמיתי? קראנו את ההפטרה, השבת. קראנו את ההפטרה, השבת ראש חודש. בואו נחזור קצת על השבת. כל מה השם. השמיים כיסאי בארץ אדום אליי, איזה בית השם תגמולי ואיזה מקום מנוחתי. ואת כולל ידי עשה את הביוך, כולל את ברין יום השם, אל זה הבית וכולי, לא חשוב, שוחט השור, מכה איש, שובח עשה, עורף כלת, מעלה מנחה, אדם חזיר, מזכיר לבונה, מברך, אבי. כלומר, ישעיהו מתאר כאן אנשים שבעצם מתמאים את עבודת המקדש. אם על ידי שמברכים אבן, אם על ידי שמעלים דם חזיר, אם על ידי שכשהם שוחטים שור לקורבן, אז הם גם מכים איש. מוכר לכם הסיפור על השניים שעלו עם סכין שם בקדש. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לגור במקדש במצב. לא רוצה לגור במקדש? ריבונו של עולם, מה האלטרנטיבה שלך? איפה אתה גור? אם אתה לא רוצה לגור במקדש, מה האלטרנטיבה שלך, ריבונו של עולם? מה הקדוש ברוך הוא עונה לנו? השמיים כיסי והארץ אדום רגליים. איזה בית אשר נגמלי ואיזה מקום נכון. קדוש, קדוש, קדוש השם. הקדוש ברוך הוא פורש מן המקדש ואז מלוא כל הארץ כאילו. כלומר שכינה מסתלקת מן המקדש, מסתלקת מירושלים, נמצאת בכל הארץ כמובן. מה זה הארץ? הרי אחיה השימוני בחר את שבטי ישראל ואת ירובעם, נכון? אז איפה נמצאת השכינה? בכל הארץ. אז הקרובים הם מתחמים את מקום השכינה, איפה הם? אחד בלטל ואחד בלטל. כלומר, בואו ננסה לראות עכשיו ציור של הארון. ובכן, זה הארון, כאן נמצאת השכינה, והקרובים מתחמים את תחום השכינה, נכון? אבל באותה מידה אני יכול לראות את זה אם זוהי בעצם ארץ ישראל, וכאן בית אל, וכאן דן, וזאת כל הארץ, אני יודע מה, חיפה, באיזושהי צורה, לא משנה, ואנחנו מגיעים על בית אל. אז הנה הקרובים המתחמים את מקום השכינה, והם כמובן בבית אל ובדן. אתם מצליחים לעקוב אחרי החשיבה המפותחת שלי. כן, כן, בחמש דקות הבאות אני מקווה שאני לא אשכנע אתכם שבכל אופן זה לא היה לכל אחרי הכל. רגע, יש שאלות? לא.
כן, בבקשה.
מה עם החלק השני שלה?
מה? שכינה, שכינה אצלנו. שכינה עזבה את ממלכת יהודה ואת שלמה, ועכשיו השכינה אצלנו. כן. ובכן, התחום הוא בדן. באמת, יום אחד הממלכה תתאחד לפחות דפקטו, וזה יהיה בימי ירובעם בן יואש, ירובעם שנים, אם הוא יהיה מלך יהודה, ואז עמוס יגיד, חי אלוהיך דן וחי דרך באר שבע. כן, כלומר, המוקדים הדתיים אומרים, במקום דן ובתל, דן ובאר שבע. אבל נעזוב את זה, כן, אבל זה נשאר באיזשהו, בתחנות הזאת. אבל הייתי אומר, יש איזשהו היגיון בגליל. יש היגיון מצד עצמו בבית אל. וההיגיון של בית אל, אני זורק לשמיים. וחז"ל טיפסו על הקירות ושפכו את שיניהם. בפרשת ויצא. תראו, אלו מדרשים מפותלים. ואת כולם אני יכול לראות פשוטו של מקרא, אבל לא חשוב כרגע. תראו, אלו מדרשים מפותלים, הביאו לנו שם חז"ל וכולם במטרה אחת. כן, וישכב במקום ההוא, מה אומר המדרש מפי דתו רש"י? כן, סליחה, הארץ אשר אתה שוכב עליה לחיים ולזרעך, מה אומר רש"י? קיפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל תחתיו. אומרים חז"ל, הסולם הזה, רגליו בבאר שבע, ראשו בבית אל, אמצע שיפורו נגד ירושלים. אומרים לנו חז"ל עוד מדרש הזוי, מעין כמותו, כן, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, הוא הלך לחרן, ואז אמר, אפשר, הייתי במקום שהתפללו אבותיי ולא התפללתי, כן, ונתן דעתו לחזור, חזר עד בית אל, כן, נעקר הר המוריה ובא לקראתו לבית אל. כן, אתם מבינים, אחרי שיעקב בן הלך 700 קילומטר, חזר מחרן עד ירושלים, הלך 700 קילומטר, אז הקדוש ברוך הוא עשה לו טובה וקיצר לו את הדרך בעוד 15 קילומטר. תודה רבה. כן. הרי ברור שהר המוריה נעקר לא רק כדי לקצר לו את הדרך. מה משותף לשלושת המדרשים האלה? חז"ל מנסים בצורה פתטית ונואשת. מה לומר לנו? אל תחשבו שזה היה בית אל, זאת הייתה ירושלים. זה מה שחז"ל אומר. כיוון שכשאתה לומד באמת את פרשת ויצא, על פי פשוטו של מקרא, אתה מגיע מהר מאוד למסקנה של ירובעם, מי שמע על ירושלים, איפה ירושלים כתובה בתורה? מאיפה הסיפור הזה? מי אמר שהר המוריה הזה במקום שאנחנו שמים אותו? יש מקום אחד ידוע, ומה הוא בית אל. והנה, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים, והאבן הזאת אשר שמתי בצבא יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך, ושם מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, הכל מוביל אותנו לבית אל. וחז"ל כל הזמן עוקרים ואומרים, לא, זה ירושלים, זה סולם, ימין של שיפוע, זה כל ארץ ישראל מקופלת שם, זה הר המוריה שנעקר לרגע ובא לשם. בעצם חז"ל כל הזמן אומרים לנו, תשמע, זאת ירושלים ולא בית אל. איך אני יודע? שהאידיאולוגיה של סיפור יעקב אבינו מוליכה את ירובעם. איך אני יודע את זה? מה? כן, נכון מאוד, גם המעבר מפנואל לבית אל, אבל זה רמז. איפה אני יכול להגיד את זה בביטחון מלא? אף אחד לא יודע. כן, בואו נלך לספר הושע, זה גם הפטרה, וגם רש"י מביא את זה על ה... וגם רש"י מביא את זה בספר בראשית. בואו נלך רגע לספר הושע. הושע זה תחילת ראי השר, אם מישהו עוד לא נקרא בספר הושע אף פעם. אני רק אגיד לכם כרקע שהושע נאבק בשנים האחרונות של ממלכת ישראל, נאבק נגד העגל של בית אל. נאבק קשה מאוד, וביטוי ידוע שאנחנו מכירים מההפטרה, זובחי אדם עגלים יישקון. במקום שתנשק בני אדם ותסבח עגלים, אנשים שהם שוחטים אנשים. את העגלים מנשקים. אבל יש כמובן עוד הרבה מאוד מדבר שם על העגלים, ואני רוצה לקרוא, נתחיל מפרק ב' פסוק ג'. פרק פסוק ג' דור 6. וריב לבן יהודה ולפקוד על יעקב כדרכיו כמעלליו יושיבו. הסבירו את הפסוק ולפקוד על יעקב כדרכיו כאן, תסתכלו עליי ולא בספר. מה זה לפקוד על יעקב כדרכיו? מה זה יעקב? כאילו אל עם ישראל, נכון? מה? כל מקום, נכון? יעקב זה כינוי מיעקב, איך ישראל, תקחו את כל הפיוט, אמר השם ליעקב, ותראו שכמעט תמיד שם, יעקב זה כינוי לעם ישראל. אבל כאן, לא הכוונה יעקב בתור כינוי לעם ישראל, אלא כאן הכוונה ליעקב אבינו, לא פחות. תסתכלו, ולפקוד ליעקב כדרכיו, כמעלליו יושיב לו, בבטן הכבד, אחי! תראו את היעקב הזה, שובב גדול! מה בבטן הוא עקב על אחים, לכן נקרא שמו יעקב. ובעונו שרה את אלוהים. ויעשה המלך ויוכל, בחר ויתחננו, על זה רש"י מביא את זה בפרשת וישלח. בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו. הוא אמר, התחנן לו, תשחרר אותי, והוא אמר לו, לא אשריך רק כי אם ברכתנו. הוא אומר, מה אתה צריך? אתה תגיע לבית אל, וכבר שם הקדוש ברוך הוא יברך אותך. כן? ובאמת, ויקרא יעקב, למקום אשר, הוא אמר, האלוקים בית אל. הוא אומר, הוא כבר יקרא לך בשם ישראל, למה אתה צריכים שאני בא? אמר לו, מתגעס כאן אל יעקב באיזושהי ביקורת. הוא ממשיך ואומר, אני מדלג לפסוק י"ג, וזה ודאי מוכר מהפרות, ויברח יעקב שדה העם, ויעבוד ישראל באישה, באישה. איזה זיזון, יש כאן חצוב לרחל וללאה. יעקב ברח לשדה הרם כדי לעבוד בשביל איזו אישה. למה הוא מתייחס לזה כל כך בזיזון? למה הוא מתייחס לזה כזו ביקורת ליעקב? מאיפה יעקב ברח? מבית אל. נכון, ברח בעצם. הוא ברח מבית אל. כלומר, כאן הנביא במילים קצת קשות, בואו נגיד, אני כבר צריך לגמור אתכם, תפסיקו להחשיב כל כך את יעקב אבינו. שוב, אני לא אומר את זה לכם, כולנו כמובן יעקב אבינו שומע את זה, אבל אומר שם, הנביא נמצא בפרימוס, תפסיקו להחשיב כל כך את יעקב אבינו. נכון שיעקב היה בבית אל, אבל אתם יודעים מה הוא עשה בבית אל? הוא ברח משם מהארץ, בשבילה בשביל אישה, הביתה. כן? אמר לי, בית אל, מה הייתה מנקודת מבטו של יעקב? התחנה האחרונה בארץ. תיזהרו! גם בשבילכם. לא להיות התחנה האחרונה. מה הוא לא מזכיר? גם כשיעקב חזר לארץ, הוא הגיע לבית אל, זה הוא לא מזכיר. במקום זה מה הוא אומר? הוא נביא אלה, אשר את ישראל ישראל, הוא נביא נשמע. בואו נעזוב את האישה. ויעבוד ישראל באישה ובאישה שמה, וקוראים לסגל, ונביא אלה אשר בני ישראל ובשלם, ונביא נשמע. כלומר, מוריי ורבותיי, יש יעקב, אבל אחרי יעקב מי היה? מי היה אחרי יעקב? משה רבינו, נביא אלה אשר בני ישראל ובשלם, שקוראים לך משה. ניתה תורה ונתחדשה הלכה. ונעקר בית אל, ממקומו. אני משתמש באותו ביטוי שנעקר ההורי, ונעקר בית אל. איך אני יודע שהתורה הקרא את בית אל? פרשת השבוע, נכון? ולא תקים לך מצבה אשר אשנה אשר אלוקיך. כל הראשונים שאלו, אז למה מזבח כן? למה מצבה לא מביא מזבח כן? הכנענים עשו גם את זה וגם את זה. בהחלט תתאחד ולא תקים לך מצבה אשר אשנה אשר אלוקיך, לא תקים את המצבה שהקדוש ברוך הוא מאס בה, איזה מצבה? יעקב אבינו. בינתיים הפכה להיות מקום עבודה זרה, לא משנה כרגע למה. אבל יש כאן מאבק של הנביא נגד בית אל, עם האמירה הזאת של בית אל בעקבות יעקב. אנחנו הולכים, אחרי בית אל בעקבות יעקב אבינו, לא יודע אם אתם מכירים את כל חגיגות השמאל בתשעה באב, בעקבות מי הם הולכים כמובן? כל חוגגי השמאל בתשעה באב, בעקבות רבן יוחנן בן זכאי, נכון? מוכר. מסבירות ירושלים, נכנעים, כל הדברים האחרים. אתה יכול לקחת מסורת, לקחת חצי מסורת ורבע מסורת ושמינית מסורת ומאית מסורת ולהתחיל לפתוח את החגיגות. אבל ירובעם הלך בעקבות יעקב. נתנו משהו על האידיאולוגיה של העגלים, כמובן את כל שאלת החג, אנחנו נדבר כבר בפעם הבאה ונמשיך.